טוב, התלבטתי מה לעשות, נתחיל בכל זאת לגדות החורבן. טוב, הגמרות עצמן די ידועות כמובן. אמר רבי יוחנן, מה דכתיב אשר אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה? הקמצא בר קמצא אחוב ירושלים, תרנגול ותרנגול תחרוב תומלקה, השקה דריספה חרוב ביתה. אתה כבר אחרי זה תפרט כל אחד מהמקרים הללו, מה בדיוק משמעותו. טוב, עכשיו נתחיל מקמצא בר קמצא ונחזור לשלום אחרי תמיד בנדר בהמשך. טוב, קמצא בר קמצא חרוב ירושלים, דו גברא דרחמי קמצא ובדבבי בר קמצא אבד סודתא, אומר לשמי זיר הייתי לי קמצא, אז הייתי לי בר קמצא. אתה אשכי דבי יתיב אמר לו מחדי הוא גברא בדבב ודו גברא הוא, מי בית אחר קום פוק. אמר לו, ואתה היא שבקן ויבטח דמי מה דאחרינה ושתינה? אמר לו, לא. אמר לו, יבנה לך דמי פרק לסעודתך? אמר לו, מה? אמר לו, יבנה לך דמי קרוע לסעודתך? אמר לו, לא. נקת ביד ועוקמי ואפקי. אמר, הוא ואבי יד ובנם ולא מחו בי שמע מינה כניחה והוא איזה יחד בקבוץ במלכה, אז על המלכה שם עוד איך יהודאי. אוקיי, אחרי זה בא הסיפור של שכה ונפקול, אז נחכה עם זה. טוב, עכשיו, כמה אומרת הסיפור כשעצמו די ברור, המסר המרכזי הוא די מובן ודי ברור, את שנאת החינם, הקפדנות וכדומה, אומרת חווה ירושלים, כמו שגמרת אומר במקום אחר, שחווה ירושלים בגלל שנהגו במידת הדין וכולי. אומרים חברות שבן אדם החברו פה עומד הוא בעייתי, אבל פנסה קצת לדעות מעבר לנקודה הזאת. כנרת כל הציב שהיה פשוטה, הקמצא בר קמצא חרוב ירושלים, זה אמת אחד מהם בסדר. אנחנו מבינים ש בעצם ככה, מדוע להשלים את שניהם? אולם אחד אמת כל פחות זה שהגיע בטעות לא ניתן להשלים אותו אותו לא ניתן להשלים הוא בסך הכל, מה קרה? הוא מסכן, הוא הגיע לשם בטעות, קיבל הזמנה תמימה, הגיע, ולאחר מכן ניסה להציל את כבודו. אוקיי, אז אחר כך תגובתו אולי היא בלתי פרופורציונלית. אבל האם זו הבעיה שלו, או שיש פה גם נקודה נוספת? אז אני רוצה להתחיל מפי הנקודה הזאת. בעצם הבעיה המרכזית זה לא מה שעשה אותו אדם מהמזמין, אלא הבעיה האמיתית היא באמת קמצא בר קמצא. זאת אומרת, מחירות אווירת המחלוקת, אווירת השנאה, זאת אומרת הפלגנות, מה שאותו יהודי עשה זה שהוא עמד על מידת הדין ולא נתן את קמצא שם להישאר אצלו, זה כבר, הוא כבר ש"ג, הוא כבר מת, הפועל יוצא של זה. הבעיה האמיתית היא בכלל תפיסת העולם שבו הכל נמדד, לנו אתה אם לצערנו אתה, או שכיתות נחלקות לקבוצות כאלו. זאת אומרת, ברגע שחלקי הדעות הופכים להיות קבוצה כנגד קבוצה, ותפיסת העולם נתפסת כתפיסת עולם של אחד אל מול השמת קבוצה, אל מול קבוצה, כל קבוצה מתחפרת בתוך אחרי עצמה, והיא בעצם מורת עצמה כאיש הטובים והרעים. את החלוקה הזאת לקבוצות, קבוצות, עד כדי כך שהוא לא יכול, אז מה קורה פה? הוא הזמין, הסעודה הזאת אנחנו לא יודעים על מה היא, כן, לא משנה, או, בעצם נאמר זאת כך, האם רחמה קם, האם מדובר באמת סתם ככה בבן אדם שהיה לו שכן טוב ושכן רע, או שזה חלק מהאווירה שמתותה פה במשך, שסיעות סיעות, שאנשים בעלי עמדות שונות, שבעצם הקבוצות הוא קבוצות.
אבל מידע מסביר את זה שגם, שזה היה מאוד מחתרות, ושלא רצו לקבל אותו בגלל שפחדו שהוא יספר מה יש בפגישה המחתרתית, שהוא היה מהמחתרת השנייה, ופחדו שהוא...
אוקיי, זו תפיסה, זו תפיסה ביטחונית.
אבל איך אנחנו כן רוצים לתפוס את המחלוקת? הרי ברור שאני מאמין שאני צודק, וצד השני טועה, אז אני מאמין שאני באור, והוא בחושך, הוא...
אוקיי, עוד כאן נסביר, אני גם אשתתייחס גם אני כן מניח שיש סיכוי טוב שהמתח פה הוא לא רק אישי, זה לא שתי שכנים ששכן מימין הוא נחמד ושכן משמאל הוא זעוף, אלא בחלק דרכים שקשור למתחים הפוליטיים ומה שקמצת במשך שהיו גישות שונות, ואתם צריך להבין כשיש גישות שונות בזמנים כאלו כל קבוצה משוכנעת שקבוצה שנייה בעצם תביא לחורבן. אם אתה שייך לסיעה שחושב שצריך להשלים עם הרומאים, אז אלו שרוצים ללחם עד הסוף אמר, הם מסכנים את כל עם ישראל, כי מבחינתם הם אומרים למי את חורבן עליך. אם אתה מצא שצריך ללחם עד הסוף ולא להיכנע, אז אתה שרוצה להיכנע, הוא גם מבין את חורבן. הוא בעצם גורם לכך שהמקדש ירושלים את ישראל יהיו נתונים בידי זרים. אני רוצה כרגע יותר מדי לחלוף את הקטע אקטואלי, אבל רק בשביל להבין את העבר, אפילו גם היום הבעייתיות הבסיסית היא, זה לא סתם והשמאל האמינו שכל קבוצה משוכנעת, שקבוצה השנייה מסכנת הישג עצום. והשמאל משוכנע שהימין מעמיד בסכנה עוד כמו מפעל, או את היכולת לחיות בחיים נורמליים, ומה ש... כאילו, השאיפות שהם מוצאים, התרבותיות, הכלליות, הם מרגישים שהימין מסכן את זה. הימין מרגיש, הם מרגישים אולי שהימין מסכן את המדינה, ש... בגלל שהכל לא כלום, אתה יכול בלדי לא כלום. אני מרגיש ההפך, שהשמאל בבטרנות שלו מסכן את התחת את הגאולה, מסכן את הגשמת חלום הנביאים, מסכן את כל החזרה למורשת אבות, ומסכן אולי גם את כל המפעל גם כן. בגלל שאם אתה יותר מדי, אז לא יהיו גבולות בני הגנה. אז הבעיה היא שכל קבוצה משוכנעת, היא לא משוכנעת שהיא צודקת. היא רואה סכנה... בצד שכנגד, וכן האמוציות באמת גבוהות. אז גם שם אני מתאר את מי שהם דומים. בכל מקרה אומרת...
גם זה הסכים ללכת להזמנה, הוא ידע לאן הוא הולך, ובכל זאת הוא בטח חשב שזה בטח איזו השלמה או משהו, והוא הלך.
מאוד יכול להיות, עוד דקה מצוות, עוד דקה מזווית מסוימת. עכשיו, אם בעצם הבעיה המרכזית, אם שואלים אותי, ואני לא אומרת, אני כרגע לא חושב שצריך לדבר פה על מחתרות, אלא סטורי קבוצות שונות. כי גם היום יזמינו אותך לראש השמאל, או יזמינו מישהו הימין, מישהו השמאל לראש הימין. לא מחתרות, ב-99% מהמקרים. אבל עלולה להיות רתיעה מסוימת, כאילו השמאלני הזה או הימני הזה. זאת אומרת, זאת אומרת, הבעיה בפעמים היא הקבוצות נחלקות לקבוצות שהן במתח, וכאן בעצם לב הבעיה. כך שנייה אחת, כמה צדדים הנציב, ויש לי מקוות שלא, זאת אומרת, דיון יותר ארוך בזה אפילו. האם מה שכתבתי הוא לא פסוק יחר, פסוק מדבר על לא תחליפו את הארץ ולא תתאמו את הארץ. אם יש לי ספר דברים בשעת האזינו תוכבנו לישון חבר שפיכות דמים באיסו כמו עבודה זר וגילוי הראיות ובית שיחה ושפיכות דמים בהתר שכסום היו שמצווה להוג את חברו שהוא צדוקי וכדומה. זאת אומרת שכל אחד משוכנע שמותר לנהוג באלימות כלפי הצד שכנגדיה שהוא מסכן אותו. וזה אמר ישעיהו הנביא אומר צום משפט יפדה ושבע בצדקה ושבר פושעים וחטאים יחדיו וזה השם יכלו פוש החוטאים בשוגג בהוראת היתר ונקראו גם פושעים וכולי הכינה מעורג נפש בשגיעת מחשבה איזה פושע וחוטא יחד ועורג נפש בזדון איזה עוזב השם וזה מה וכולי יש לו שתי הכיתות אלו בישראל ובנחמה אמר עוד נחמו לכם מירבה הלוקיכם כי מלא צבא כי נצא בנה כי יקחם את השם כיפה עם כל חטאותיה וכולי אלא בשביל שיש מחריבי ירושלים שהם יראים את השם ומצפים לשוב בכל יום קט כזה צריך לקרוא לדבר ליבם יש כאלה שהתרחקו פשוט המוסר לא מדבר אליהם אידיאלים לא מדברים אליהם הערכים לא מדברים אליהם אז דיינו צריכים לקרוא קראו אליה כי הם רחוקים ויש כאלה הוא אומר הם בטעות הם מוצאים ערכים הם מוצאים אידיאלים אני חושב שמה אנחנו אידיאלים אלה הם יכולים להשתמש באלימות אז אותם צריך לשכנע ולהסביר לא לקרב אותם אלא ללמד אותם אז זה דברו הלב יש קראו הלב יש דברו הלב דברו הלב הכוונה תשכנעו לפי קטר שנאמר וכולי כי באמת זה אומר כך זה אומר שהאלו שהם מתכוונים בשם שמיים למרות שהם טועים בגדול הם איך קוראים לזה הם בכל זאת יותר טובים אבל מותר את זה מרס ועוד הרבה עוד הרבה קטעים נוספים אחד הוא כותב ועדיין הוא מרקד בינינו בכל אופן אוקיי, בכל אופן מרת זה בעצם לב הבעיה פה לב הבעיה זה לא האדם הפרטי הזה זה יצירת אווירה ציבורית שבו הדברים האלו מתקבלים זה בעצם מה שהגמרא אומרת חצי שנייה אמר הוא ואבויית ורבנן ולא מחו ב... שמע מינה כניחא לו מה שבעצם אומר אווירה מי השם אווירה רבנן מדובר לא ב לא מדובר רק כאמור באיזושהי טעות מדובר ביצד אווירה שבו אדם מרגיש אני חושב נקודה שיש גם השאלה דיברנו על זה ובטח בעבר הרבה מאוד פעמים אדם צריך לעשות הבחנה הבאה בין, וזה גם חשוב מאוד בחינוך ילדים בין אפשר אבל אסור ובין בלתי אפשרי אני אסביר את כוונתי יש דברים שאני לוקח אותם כבלתי אפשריים זו לא אופציה הם, לעומת זה יש להם אחרים שהם אופציה רק זה מאוד שלילי ומאוד רע ומאוד מגונה וכולי אני יודע למשל אלימות בחברה שלנו לצערי זאת אופציה היא אופציה לא ראויה ולא רצויה אבל היא אופציה אדם חושב שהשירות כזאת קיימת דברים אחרים הם לא אפשרות אני יודע מה בבית חוגים הבגידה זה לא אפשרות אני יודע עינויים עבדות עבדות ימינו זה לא דבר רע זה דבר שהוא לא אופציה לעומת זאת, רצח זו אופציה מאוד רעה. אני באמת, כשאדם שוקל מה... ולכן יש לצערנו איקס רציחות, ואין עבדות כמעט, או אין תופעות אחרות. והסיבה היא כזה, שאדם אדם נורמטיבי, אז גם העשוי יעצור אותו. אדם או שלא נורמטיבי, או שמצוקה גדולה מאוד, העשוי לא יעצור אותו. אבל הוא לא יעלה בדעתו, הוא בלתי אפשרי. אז אם אתה חי, באמת, אתה אקח דוגמה, באמת, יש איזה פרדוקס, באמת, הרבה פעמים מחילונים מדברים על דתי גנב, או גנב דתי, לא מדברים על מחלל שבת דתי. יש בזה הרבה פרדוקס, אבל מה בעצם ההנחה? ההנחה היא כזאת, שאדם דתי התורה עושה אותי גנוב, אבל זאת אפשרות. לעומת זאת, לעומת זאת, חילול שבת, אם אתה דתי, זה לא אפשרות. המושגים עומדים בסתירה פשוט. אם אתה חוצה את הקווים, אתה חוצה את הקווים. אם אתה לא חוצה את הקווים, אתה לא יכול להיות דתי ולזדות כדתי בחילול שבת. אתה יכול להיות דתי, אסור לגנוב, זה רע מאוד לגנוב, אבל אם תהיה בחובות אדירים, אם תהיה מצוקה זו או אחרת, אם לא תעמוד בפיתוי, אז תעשה את זה. וזה בעצם מה שקורה, אז זה בעצם אני מתכוון. יש לנו מצבים שבו, אז בעצם אני לא רוצה לחזור על עצמי יותר מדי, אני תראה לכם כבר מיליון פעם פה את הסיפור על המשוגע וה... עכשיו, האדם במצוקה, וכן יש קשר עמוק בין סוגי אלימות שונים. בין אלימות במשפחה, לאלימות בשביל רווח כלכלי, לאלימות פוליטית, לאלימות דתית, וכן הלאה, יש קשר עמוק. קשר כזה, אדם שרוצח או משתמש באלימות במשפחה, הוא לא חשוד שהוא ירצח רצח פוליטי. אמת, ואדם שעושה רצח פוליטי לא חשוד שהוא יקד אשתו. המשותף לכולם אבל דבר אחד, שבמצוקה גדולה אז יפעילו אלימות. אז אחד במצוקה בגלל התא המשפחתי שלו, והשני במצוקה בגלל מדיניות הממשלה שלו, והשלישי במצוקה כי הוא צריך רווח כלכלי, והרביעי במצוקה כי יש חילול השם או מה שלא יהיה. אמת, וכל אחד ולכן אם במקום שיש אלימות במשפחה יהיה גם אלימות פוליטית ואלימות בכבישים ואלימות של נוער וכן הלאה, ומקום שאין אלימות אז לא רק שלא יהיה אלימות של נוער, גם לא אלימות פוליטית וגם לא אלימות במשפחה. כי כמו אומרת, אם מה אומר עצמו אותו אחד שהוא מצב בלתי אפשרי מבחינה משפחתית, אז מה עצמו, אם אותו אחד היה מצוקה שירווח כלכלי רצח, אז גם אני יכול לעשות את זה. ואז אומר אותו אחד שהוא חושב שבחד דתית יש לו נוראים ואיומים שמתרחשים, אני יכול לשרוף, אני יודע מה, מה שזה בית בושת או כנסייה או מה שלא יהיה. ואחר אומר, אז אם הוא יכול לשרוף כנסייה, אז אני יכול ללכת ולפגוע בקרב שמתנגדים שמנהלים מדיניות מסוכנת, וכך הלאה וכך הלאה. וזה בעצם מה שבקמצה אומר פה, שהיא רבנן יוצרים פה, ולכן זה מה שגם סיפרתי פה כמה פעמים כשאתם מתאימים בשעתו שחד בפורים, מישהו שם עשה נזקים גדולים מאוד, השאיר ברז פתוח איזה 4-5 ימים וגור בפני המים היו די גבוהים אפשר לומר, כלומר זה עשה נזקים. רבה ריבינה בשיחה שפשט פרה כמובן שפך על המים האלו גופרית ואש, על המשפט המפתח וזה ששחות בזיכרוני היה משפט שבו הוא אמר, אני אין לי שום טענה מי שעשה את זה, הוא שוטה, הוא טיפוביציה של ביטוי טיפש, אני אתן לו תעודה רשמית חתומה שהוא טיפש. אבל עכשיו בעברית אחרת, מה שחזר מן, אין אדם עושה עבירה, אני חושב ברוח שטות. אז הוא מטומטם. מה, על מי יש לי טענה? ל-399 אנשים אחרים, שאותו את התחושה, שהוא יעשה את זה, זה יחשב כקונס ולא כנזק. או שזה יחשב כהישג, באמת, כמעשה כהונה של פורים, ולא יחשב כהשחתה. עכשיו, הוא צדק, כמובן, גם חינוכית, זה נכון, כי ישו 399 איש שעננים ושלבים ושקטים נהנים מלראות את הראש ישיבה שופך גופית ואש, הבן המסכן אחד. זאת אומרת, מה, דווקא עליו אני לא שופך, עליכם אני שופך. וזה מה שכתוב פה, שבנן יצאו אווירה שבו אנשים יכולים לזרוק מישהו החוצה, וזה לגיטימי. ולמה זה לגיטימי? כבנן יצאו אווירה שיש קבוצות בעם, שיש טובים, וכרגע אני לא יודע איזה קבוצה צד הרבנן, ויכול להיות שיש הרבה מצד הזה ובמצד הזה. אבל יצאו אווירה שבו זה לגיטימי לקחת מישהו מהמחנה השני ולהעיף אותו. כי הוא לא משלנו, הוא מהרעים, לא מהטובים. וכאן, אני דווקא רוצה להציע, לא בטוח שהסעודה הייתה סעודה תונה פוליטית. זה בדיוק הטרגדיה. בגלל שפוליטים, הם בקבוצות שונות, הם כבר מסוגלים לאכול ביחד בסתם. זאת אומרת, לו הם מדברים פה פוליטיקה, אני יכול להבין, זאת אומרת, אין לך מה לחפש פה, אתה לא אומר, יש לך דעה הפוכה. אבל יש הבעיה היא דווקא שהוא עושה סתם סעודה, והם איבדו את היכולת לשבת ביחד, זה כמו מי שיגיד, יש לי בנות שמאלנים, לא עושים אותו לבר מצווה שהבן שלי. או מי שמאל יגיד, יש לי בנות מהשטחים, לא מזמין אותו לחתונה של הבת שלי. זה מה שמדובר פה. שכבר לא יכולים לשבת ביחד. או לחילופין, אם זה כן פגישה פוליטית, שהוא חושב שלגיטימי בשביל להשיג מטרה פוליטית לבזות מישהו. זאת אומרת, זה כיוון אחד כאן, כן.
פשוט אפשר לשאול, אולי תגיד אם זה יותר מדי במשך, אבל זה לא נשמע שבר קמצא עשה משהו, כל מה שהוא עשה זה שהוא הכריע את המאבק. אם הוא חשב שצריכים ללחם נגד רומאים, אז כל מה שהוא עשה זה לקחת זה לידיים שלו.
יכול להיות, למרות שה... ייתכן מאוד. למרות שהגמר מציגה את זה כשהוא פגוע. כאילו בעצם מקום אני מוכן לסוף, כשהכבוד שאני מוכן לסוף את כל ה... כי תמוד נפשים פלישתים, העיקר שהכבוד האבוד שלי...
אבל זה קצת מוזר שהגמרא אומרת שזה בגלל קמצא ורק קמצא, כי הוא לא עשה משהו וכך נשאר נחרב. יש הרבה אנשים שחשבו שבגלל מה שהוא עשה ירושלים ינצל. אז למה הגמרא על משהו? הגמרא יכולה להגיד שזה אשמת הקמצא, זה לא אשמת.
אז מה שכרגע אני חושב שזה שניהם. זאת אומרת, זה לא שקבוצה אחת צודקת, וקבוצה שנייה לא צודקת, שיש הטובים ורעים. עצם החיים בתור קבוצות, 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 זה הרע האמיתי. לא אומרת, לא זה שיש חוקי דעות. הרע האמיתי, חוסר יכולת לשבת ביחד, שיש לך דעות שונות. חוסר יכולת לעשות מסודה ביחד, למרות שהם... כמו שמעתי קודם, זה כמו שאתה לא יכול לעשות מילואים ביחד, או להזמין לחתונות, או ללכת לניחום אבלים עצם מי שאתה לא מסכים איתו, ו... וכן, זה באמת שורש
הרע. מסוימים שאנשים לא יישבו ביחד עם בן אדם אחר שהם לא מוזכרים במחנה שלהם.
גבולות מאוד רחוקים. כמו נגיד, משומד.
לכל אחד יש גבולות. גם הרב בשבת שהיינו בתיש אצל הרב, הרב גם הזכיר את הרב אחר שהיה בקליבלנד, שאמר שהוא לא יושב עם רב שמחתן...
בסדר, נכון.
זאת אומרת שלכל אחד יש גבולות, אשר רק...
לא, אלפקו, הוא דיבר לו, אלפקו, הוא דיבר שם לעבוד איתו משטופה, בסדר, אומרת. אני מסכים שכל אחד יש גבולות, אבל השאלה...
עכשיו אם זה עם קצת סנטימטר פה, סנטימטר לשם.
לא סנטימטר, זה עכשיו פה קילומטר פה, קילומטר לשם. וזה משנה. זאת אומרת, פה מדובר באנשים, שבסביב יש שם אותם שאיפות. אני משוב, הדוגמאות של שמאל ומין היום הן לא כך דוגמאות רעות. זאת אומרת, אני מאמין, או אני רוצה להאמין לפחות, שרוב האנשים בשני המחנות באמת מעוניינים בטובת עם ישראל. רק הם חלוקים מהקצה לקצה איך להשיג את זה. אבל זה לא...
אז מישהו חושב שערס עם ישראל יהיה בחתונה של לבולל את זרע ישראל עם חתונה של גויה עם בן ישראל, ויש כאלה שחושב, ויש מי שחושב שאם נוותר על יהודה ושומרון, אז רצועת הביטחון תהיה כל כך קצרה עד שמדינת ישראל תשמע.
זה אני לוקח הבדל של אמצעי למטרה. מי שרוצה התבוללות, בעצם אומר, עם ישראל לא חשוב בכלל. הוא בעצם הורס את עם ישראל.
הם יגידו לך, גם שאם לא תהיה את מדינת ישראל, אז תהיה התבוללות.
אוקיי, אני מסכים, רק שיש, כפי שמעתי קודם, אני חושב ש... צריך איזשהו... שני, יש גם הבדל בין לבזות מישהו, אבל אני חושב ש... צריך... בין לא לשתי פעולה מישהו, בין לבזות יש גם כן מרחק. אבל אני חושב שכן, הם צריכים פה לדבר על ה... זה לא סנטימטר, זה משמעותי בכל זאת.
אני לא חושב שהמרחק בין הקבוצות כזה גדול, כמו שאר המתאר, בכל זאת הגמרא מתאר את הנציגים של הקבוצות האלה כקמצא ובר קמצא, כלומר אנשים שהם אב ובנו בסך הכל.
מסכים, זיווי קטרגדיה פה, זיווי קוויה, שהם לא באמת, למרות שהם סיסית קרובים, הם לא יכולים לשבת ביחד.
אז יכול להיות שהסיבה שיש להם נחרבה זה לא בגלל שהם התעקפו, כי זה לפי אחד מהקטעות היה אפשר להסתדר, אלא זה שהיה מריבה פנימית.
זו שאלה של כל הגדות האלו, לא רק הגדות האלו, אלא שם עשרות, אם לא מאות ממאמרי חז"ל, זאת אומרת, שממקדים לא מהזווית הפוליטית. מהזווית הפוליטית יכולה להסביר לך, כי רומא היא אימפריה ויהודה היא מדינה קטנה, ויש הרבה ספרים, אתה יכול לקרוא ספרים לגבי ספרים, לגבי ה... לגבי את היחסי הכוחות הפוליטיים הגיאופוליטיים כאילו בתקופה הזאת. זה מעט חזר מחפשים בו את המאה הרוחנית. כי תשאל אותי למה למה ימית חרבה, אז אני יכול לסביר לך את כל השיקולים. בגין רוצה להחזיר את סיני בכלל גיאופוליטית, עכשיו מיטל אתם בו סליחה שאני אסביר לסביר לך רוחנית למה, מה היה הקשר הרוחני שם. אז תמיד זה נכון בחזל, למה מרת, למה רומי, למה רומא כבשה את ירושלים? כי יעקב השתחווה שם פעמים לעשיו. יש תמיד מדרשים כאלה.
זה שהוא הלך לקיסר ובסוף הקיסר תקף בגלל זה, האם זה נועד כדי להראות שהסיפור הזה גרם ישירות, או כדי להראות עד כמה היה קשה המאבק בין השני
כתוב?
אבל שוב לא, נראה לי לא נגע בנקודה, הרי בכל מחלוקת, גם בלי רבנן ועם רבנן, תמיד שיש מחלוקת, הדבר הטבעי הוא באמת שאני באור והאדם השני בחושך. מה שקורה בין בית שמאי לבית הלל זה חידוש עצום.
לא, זה מעט, לא, לא.
תמיד שאני חושב שאני צודק
ואתה... אז אני חוזר...
זה בלתי לגיטימי, אני חושב מקום.
לא, 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 אני חוזר את הנקודה. אני יכול לומר שאתה טועה ב-200%. בסוף יפה לבר לחבק אותך כבן אדם. מאמת, אני יכול להגיד, אתה תביא הרס על עם ישראל. אבל כאדם, אם אתה טועה, משון הגמר מברכות, זה חטאים ולא חוטאים. אני יכול לומר, הדעות שלך אסון. אבל זה לא צריך להפריע לי לראות אותך כמזדהה עם את, כאח. באמת, כשותף. אז לך, אני לא תלך לנהוג. זאת אומרת, אם אני חושב שאתה, אני לא יודע לנהוג, אתה שטוי, אני לא תלך לנהוג, אבל אני כן מרגיש קרוב אליך. הבעיה פה, חוץ לכל, בשביל זה אני אומר, אני מעדיף להסביר שמדובר פה לא בבעיה שיושבים פה ומתכננים איזה שהם תכנונים אסטרטגיים, כי אז זה לגיטימי לבקש מנוצאת. אני חושב שהבעיה הפוכה, שמסיבת רעים, זה שם זוכר או משהו כזה, וחוס יכול לשבת ביחד כאשר אתה לא אומרת אם מי שאתה לא מסכים איתו. אם אנחנו נגיע במדינה למצב שלא נוכל להזמין לחתונות אחד את השני בגלל חלקי הדעות שבינינו, אז אחרי באסון. זה מה שאומר, אז ברור שאני חושב שאתה במחלוקת עניינית אתה, אני יכול להגיד אתה טועה מהקצה לקצה, זה צריך להפריע לי להיות תפסקי אדם.
אבל עדיין, אני חושב שאתה פוגע לי בדבר שהוא הכי יקר לליבי, אתה הולך להרוס לו את מה שזה לא יהיה. איך אני, הרי, בן אדם מבחינה פסיכולוגית הוא לא יכול לעמוד בזה. הרי זה הבן אדם שהוא ממית חורבן על כל מה שאני אי פעם ממנתי. איך אנחנו מצפים בן אדם ככה? הבן אדם שמישהו העליב אותו, זה במידה מסוימת אנשים מרגישים ככה. איך אני יכול לאכול עם מישהו אחרי שהוא מבזה אותי? ואנשים מרגישים ברמה הזו.
אז אני אומר, זה בדיוק...
זה בדם ליבם, מה מצפים מהם?
מצפים מהם, שעשו את ההפרדה בין המחלוקת העניינית באמונות ודעות והשקפת העולם, לבין התפיסה האנושית והשותפות הגורל והאחווה. זאת אומרת, מותר לך לתקוף כמה שאתה רוצה את הדעה, ולא... ואתה לא יכול לתקוף את האדם. שזה א' ב'. אם אני לא מסכים איתך, אני יכול לצעוק עליך ולשכנע אותך. אני לא יכול לתת לך סתירה, אבל. אני רוצה להזכיר גם, שאני מביא חבר ברבים, חזב את עצמי ערכי רצח, כשכשפכו דמים, בצדק, ושסתות בסותר, מי שיש, אז יהיה כבר יעבור. באמת, מדובר פה, באמת, כמו שאתה לא יכול לפגוע בי, באמת, אתה לא מסכים איתי? אז תצעק עליי, תשכנע אותי, תכתוב נגדי, אל תירא בי. אז זה מה שעושה פה. זה א' ב' מחירות. יש הבדל בין חלקי דעות בין שנאה. שנאה לא חושבת איתך באמת. אז נכון, אתה יכול לשאול גם פסחים שאומרת שמותר לשנוא, יש מושג שמשנאיך השם משנא. לא, לא כנס כזה כרגע. אבל זה לב הבעיה. לב הבעיה היא לא חלקי הדעות. אני מקובל שיש חלקי דעות לגיטימיים. אלא הוא לא יכול לחיות, יושב, הוא לא יכול לחיות איתו, הוא לא יכול להסתכל עליו.
יכול להסתכל,
הוא
הולך להרוס משהו
הרבה
יותר גדול ממנו.
לא, את הפרדה הזו בדיוק צריך לעשות. זה בדיוק מה אני צריך לעשות. האם זה קל? לא תמיד. אני חושב שאפשר עוד, כשהנציב כותב בסוף המאה ה-19, שעדיין הוא מחכה בינינו, אני חושב שגם הרבה אנשים במאה ה-17, במאה ה-13, או במאה ה-20 היו מזדהים עם המשפט הזה. נכון, זה קורה פעם אחר פעם, אבל בכן זה...
אבל זה לא תמיד דעות. לפעמים, נגיד, כשהיה מצור על ירושלים ואז שרפו להם את המאגרים של האוכל. איך אתה יכול לראות בן אדם כזה בתור בן אדם? זה לא שהוא רק חולק עליך במישור האידיאולוגי.
אבל שמה זה, ששמה, אז זה כבר, הוא משתמש באלימות נגדך. הבעיה שמה היא שלא התגובה שלך, אלא האלימות קודם. כאילו, מה שאומר, הוא לא צריך לסוף. זאת אומרת, הבעיה שמה היא, כי כבר שמה מתחילה. אבל רבותיי, צריך באמת לקבל דעות שונות. אני כרגע לא בוא נגיד זאת ככה, אני לא מדבר אם יש פתיחות משני סוגים. יש פתיחות שאני פתוח לפשוט שאתה צודק, שאני מוכן לקבל. יש פתיחות אחרת שאני ברור שאתה לא צודק, אבל אני מקבל את זכותך לבי עמדה חולקת ואת הלגיטימיות של זה, ואת זכותך כאדם מקבל, להחזיק בדעה אחרת.
זה
סבלנות. בסדר, נכון. זאת אומרת, נקרא זה סבלנות לצורך העניין, אבל לא, אני פה רוצה להדגיש, זה סבלנות במובן שאני מכיר אותך כאדם לגיטימי, כשותף, כשותף לה, כאח וכן הלאה. זאת אומרת, מה אני יכול לומר? אומרת, אם אחד הזה לא צריך לשכנע את זה, אז אני מבין מה קורה. זאת אומרת, צריכים את הלגיטימיות של זה אומר, אין אלימות. זאת אומרת שיש לגיטימציה לאדם שעושה בדעה אחרת. גם אתה כמוך שיש איזו דעה אסונית.
נגיד בעם שלנו היום כשמסתכלים על זה, הבעיה היא לא באמת במישור האידיאולוגי. בסדר, שני אנשים שמתווכחים כועסים אחד על השני, אבל הם כן יכולים ללכת לבר מצווה אחד של השני. הבעיה כשזה עובר למעשים תכלס, כשאתה רואה שהוא עושה משהו שבאמת מסכן אותך, אז אתה לא יכול לעשות. אתה לא יודע, בן אדם שחיה מפנה אותו מהבית, אז כבר לא המישור האידיאולוגי שהוא מתווכח איתו.
למה?
אז בן אדם לוקח אותו מהיה, תופס אותו...
שעדיין, זה עדיין מחלוק את השם שמיים. זה עדיין ויכוח ענייני. הוא עדיין פועל מתוך תחושה שהוא עושה דבר של טובת עם ישראל. הוא לא מפנה אותו כי הוא חושב, הוא לא מפנה אותו כי הוא חושב שהבן אדם הזה פושע וצריך להעיף אותו, או כי הוא רוצה להרוס את עם ישראל ורוצה לקעקע את ביטחון המדינה. הוא מאמין שזה תורם לביטחון המדינה, והוא מאמין ש... זאת אומרת, צריכים לקבל נקודה הזאת. אפשר לחלוק על שיקול הדעת, ואפשר להתווכח ולצא נגד זה. אבל אני חושב שמדבר, אני חושב שאמת, זה לא נכון, לא מוסרית, ולא, שיש גם עובדתית, לפקפק, כי הוא מכל, יש בזה הרבה יוערה, שאני פועל לטובת המדינה, וטובת זה, והשני הוא רשע מרושע, והוא פועל נגד טובת המדינה. תגיד, אני פועל לטובת המדינה כפי שאני מאמין, והוא מאמין לטובת המדינה כפי שהוא מאמין. ואפשר להציג גם עמדה רציונלית שתסביר את זה. והעובדה ש... כל ידע בחירות בימינו הם פלוס מינוס הם את 50, את חצי חצי כל הזמן כבר ש... נגיד מ-1980 עד היום זה כבר פחות חצי חצי, התזוזות הם אחוזים בודדים אחד ואחד. מה זה אומר? זה אומר דבר אחד, זה אומר שאין פה נכון ולא נכון. זה לא שמי נכון ועצמו לא נכון, או שעצמו נכון ומי לא נכון. זה אומר שיש פה איזה שיקול הדעת ויש פנים לכאן ולכאן. כי אם לא פנים אחד ואחד, אז לא היה תמיד 50%, זה היה 90-10, אחד משני הכיוונים. אז לכן, אני חייב לפנר אותך, אתה צריך, אתה יכול לכעוס על מדיניות ולהסכים איתה, אבל עדיין זה צריך להיות לא, עדיין צריך לקבל שהוא פועל מטרה ראויה ומה שהוא מאמין, ובשמו שהוא מאמין שזה טובת טובת עם ישראל. אני חושב שבאמת אחרת, אני חושב שזה א' כול יוערה, אני גם מאמין שברוב מקום זה שקר, כי הם גם כן פועל מה שמאמין שזה טובת עם ישראל. וגימל, זה מה שכתוב בגמרא פה, זה בדיוק הכיתתיות. כיתתיות אומרת שכל הטובים אצלי, כל הרים בצד שני, ושיש אנחנו והם. זה לא ככה, יש חלקי דעות, יש ויכוחים, אני לא חושב שזה אנחנו והם. הוא אומר בזה, גם אם הוא עושה את הפעולה שאתה גורמת לך נזקים, אז אני לא רוצה להכניס יותר מדי להיום, כי זה כבר יש מושל נוספות של סמכות ממשלה וכן הלאה. אבל כן, זה כן.
אז גם אם לא צריך לסנוח חייל שמפנה אותי, אבל יכול להיות, מותר לי מצד, הוא מצד האידיאולוגיה שלו רוצה לפנות אותי, אני מצד האידיאולוגיה שלי רוצה להישאר בו ואני יכול להילחם בו, לא מצד שאני שונא את החייל, מצד קיום האידיאולוגיה.
זה לגיטימי להתנגד, גם איך מתנגדים, יש כללים וגבולות, במסגרת הגבולות בוודאי שאתה צודק. הנקודה היא שפה הדמות האלו הן טיפה שונות, כי פה יש גם ממשלה ויש סמכות מדינית, וזה מכניס שאלות גם מה הסמכות ההלכתית של הגורמים הללו, שזה כבר מעורר דיון נוסף. אבל בגדול כן, אף אחד לא מתנגד שתתנגד למדיניות. וגם מדיניות לא חייבת מאמר בעיתון, גם מדיניות יכול להיות שביתת שבט או אמת, כאילו, הפגנה היא גם כהתנגדות. כל עוד זה לא זה לא נגרע לאלימות, שני הצדדים. שנית, זאת אומרת, ייתכן אלימות משני הצדדים, וצרים היו מקרים כאלו. ייתכן מרת, שנית, שאתה מכיר, נקרא לזה בקרץ השני, גם כמכוון שם שמיים.
אבל השאלה אם אני חושב שאני מקדש מים, שהוא רוצה לקדש שמיים, אבל הוא עושה את זה לא נכון, אז האם מותר לי לכפות את האידיאולוגיה שלי ולנסות לגרום זה לקרות על פה ועל חמתו?
אז לכפות, זאת כבר שאלה, מה עושים לכם במחלוקת, איך מכירים מחלוקות, אומרת, סמכות השלטון, זה כבר שאלה של דמוקרטיה והלכה. אז אני מוכן להתבטא מעשה, זה לא אבל נוגע לסיפור הזה, זאת אומרת, זו כמו שאלה אחרת, אבל זו אומרת, אני עדיין עומד על כך ש... אם אתה בא ואומר שכל הצדק אצלי, אז זה גם סגירות, אבל זה זכותך לומר, אני חושב שאתה צר מוחין ואתה אומר את זה אולי, וזה זכותך, אבל שאלה איך אתה מתייחס אל כאדם. אוקיי, בסדר, כן. הקדם הכזי שכנס בקרס עלינו שכבר לא נגיע, אתה...
ברור אבל שיש איזשהו רב מסוים של מעשים שנגיד בסופו של דבר שנוצרים בתור אידיאולוגיה הזאת, שנגיד אותם בתור אי מוסרים, ולכן אני יכול לפעול כנגדם בצורה גם כאלימה אולי. ברור שיש מעשים מסוימים שאני רואה אותם גם, שאפילו עם הצד השני אני חושב שעושה אותם שם שמיים, שאני רואה אותם כאי מוסרים, לכן אני אפעל כנגדם במלוא הצורך.
מגוש במלוא הצורך.
אני לא רוצה בדיוק להשתמש בדוגמה הזאת, אבל אולי אני כן אצטרך להשתמש בה. דוגמה, אני לא חושב שצריך. ניקח את סקאלין, בסדר? האם למנוע מבן אדם שעושה רצח עם, למנוע ממנו עד הסוף? בסדר, אז יש לי ביני לבין אני, נגיד שאני רוסי פשוט, וסטלין הוא גם כן רוסי, ואנחנו יש לנו בינינו מחלוקת. סטלין מחליט להוריד... כן. מחליט לעשות את ה... להגלות אנשים לגולגים, ואני חושב שזה לא מוסרי בעליל, פגיעה בזכויות אדם וכולי. כמה אני יכול באמת לפעול כנגדו, שאני אומר, סמכות השלטון, ואני יושב... ברור שיש איזשהו קו מסוים שבו אני...
ודאי!
איפה הקו הזה עובר, אם בכלל אפשר לעשות את קו כזה.
אתה לא תבדל בין שתי דוגמאות.
אני רואה, אבל אני אומר, לדעתי מה שקורה
זה שמבחינת אנשים רואים היום... לא, זה מאוד פשוט. טוב, בסדר, שוב פעם, אני מסכים שזה נובע מסוים מאידיאולוגיה מסוימת, אבל ומשם מדובר בפעולה בלתי מוסרית. פה מדובר בחיי תודעה טקטיקה.
אבל אני מאמין שכשאני מפנה מישהו מהבית שלו, או שמפטר חלק מהארץ ישראל, זה פעולה...
שוב, אני לא אומר, אני לא רוצה, אני בכוונה מנסה לא להיכנס לזה, רק בחצי משפט. בוא נגיד שיש קרב. בסדר, בוא נגיד, הנה, באחד יום הכיפורים פינו את המעוזים. בוא נגיד, מישהו מתעקש להישאר שם. כי הוא חושב שזה יותר טוב להילחם רגע מצרים ככה. אתה מפנה אותו בעל כוחו, אתה מפקד המוצב, הוא חייל, אתה מפנה אותו בעל כוחו, כי אתה חושב שזה יותר טוב לצבא, להמשיך המלחמה, לסגת את 10 קילומטר אחורה, ומשם להתרגם מחדש. אז זה ויכוח על אמצעים או על... מה שמתכוון...
אנשים מאמינים שזה לא איזשהו עניין טקטי.
מה שמתכוון, שמי שפינה את עזה, חושב שזה כן טקטי.
יש אנשים, לא, אבל אנשים שהתנגדו חושבים שזה,
כאילו, לשיטתם.
לשיטת גם המתנגדים.
זאת אומרת, אני מניח עוד מה שם זה ככה. לפי תפיסה אסטרטגית מסוימת. ובכלל לא משנה לי אם זו תפיסה של הממשלה או של כולם. אז אתה נסוג משם מסיבות טקטיות, בסוף אומר. טקטיות אסטרטגיות, מה מכן טקטיות אסטרטגיות? כשאתה חושב שהנזק המדיני מחריש את עמידתך בשערות ישראל.
יש אנשים שחושבים להגיד, אם נגיד אנשים חושבים שזה מוסרית לא טוב, אם אני חושב נגדה מוסרית לא טוב, אז כן? נגיד יש מישהו שחושב שזה...
לא, הנה, אבל...
נניח בגלל זה יש נתקות, ששם אלו לא טענות טקטיות, אלא טענות של פגיעה בסוג, בכבוד האדם.
אני לא אומרת, אני מוכן לענות לזה, אני לא רוצה אומרת, בסופו של דבר אפשר ודאי להצדיק את ההתנתקות, אתה אומר בסופו של דבר חושבים שהנזק המדיני הוא בסופו באמת, והיום זה יותר מאוד מאשר לפני 6 שנים, אבל לפני 6 שנים יש עיניים בראש הבעיה המרכזית שמדינת ישראל היום גם בעיה הזאת, הלגיטימציה, הדיליגיטימציה יותר נכון. הדיליגיטימציה בגלל מה את המגבלות שמטילים על החיים של הערבים. האמת שנתפס כאפרטהייד. עכשיו, לא משנה אם זה צודק, זה לא צודק, עכשיו זה נתפס בעולם. אז אתה חושב שיצא משם יצמצם במידה רבה את החיכוך המדיני. וזה יאפשר לך לשמר חלקים מסוימים אחרים של המדינה. אז זה בעצם מהלך שאני אסוג פה בשביל לשמר את השאר. אפשר להגיד שזה לא נכון, אפשר להגיד שזה כן נכון.
אפשר להגיד שזה לא מוסרי.
זה מה שאומר, בתפיסה כזאת זה מוסרי, זה ויכוח על אחת המצב.
אבל מי שהלך לבג"ץ, שזה לא מוסרי.
זה בדיוק הבעיה שלי, שדעתי הוא שולי בטל. הרב, גם אם אני יוצא
לכיוון של הפעולות המעשיות המאוד חריפות, ברגע שאני מגדיר משהו בתור לא מוסרי, לדעתי אולי שם, בחברה שלנו, במה
ש... אם אתה מציב את, אם אתה מציב את הערכת המצב הזאת, אם אתה מציב את הערכת המצב הזאת, ואני חושב שזה מה שהממשלה חשבה פחות או יותר, לפחות חלקים ממנו, אם אתה מציב את הערכת המצב הזאת, אז לא חייבת בהגעת שחלק איזו מוסר, זה כמו להגיד, אם צהל יחליט שלא מסוגל לספק הגנה לגבעה מסוימת. לא, מסיבות במלחמה. אז לא להגיד שזה לא מוסר לפעמים מישהו באמת, כי לא מסוגל להגן עליו. ובעיקר זה חושב שלא מסוגל להגן על כל העסק. אז לכן זה הופך להיות ויכוח על הערכת מצב. עכשיו, אתה יכול לומר הערכת מצב היא מטומטמת, אבל... אתה לא יכול לטעון את זה לא מוסרי. להגיד שיש לך מישהו יש אחת מצב שונה מהאחת המצב שלך, אתה יכול לטעון את זה לא מוסרי. אתה יכול לטעון אחת המצב שלו הוא חי באשליות. אתה יכול לטעון שזה לא מוסרי, כי לפי אחת המצב שלו זה מסכן את כל המפעל. ולכן אני חושב שאת הטענה זה לא מוסרי, א' לשיט, אם מציעים את זה ככה, היא טענה שגויה. במקרה שבדלת אני חושב שהיא תנה מתחסדת, אבל זה סיפור אחר, זה כבר שהערכת מצב שלי. כי בסדר, אתה יכול לקרוא מה שכתבתי בנושא הזה, והם הם הכתובים.
אבל הוויכוח כן היה על מוסרי או לא מוסרי בסך הכל. כשהתווכחו על האם צריך להחזיר את החייל הזה תמורת 1,000 מחבלים, אז האלה אמרו זה לא ביטחוני, זה לא שווה, והם אמרו כן אפשר להחזיק את זה.
כמו ברוב המקרים, זה תערובת לשניהם. ברור לגמרי שאם ישחררו 1,000 מחבלים ואף אחד לא ייפגע, אז זה משנה את המשוואה המוסרית. אם לעומת ישחררו 1,000 מחבלים יהיו 1,000 הרוגים, זה גם משנה את המשוואה המוסרית.
אבל 1,000 מחבלים לשחרר זה עדיין
קשה לעצמו,
יש שיגידו שזה לא מוסרי
ולכן. לא, בסדר, בשביל זה אני אומר, לצערנו במציאות החיים, הרבה פעמים זה לא, הדברים לא באים במנותק, כאילו, זה או מוסרי או ביטחוני. הרבה פעמים הדברים שלובים זה מזה. הערכת המצב, זה גם נכון ברפואה, זה לא צריך לדבר ביטחון בשביל זה. כאילו, באמת, הם טיפולים רפואיים מסוימים, הם מסוימים לא מוסריים, זה פונקציה, זה בחלק פונקציה של אחת מצב רפואית, בחלק של אחת מצב מוסרית. וגם פה, אחרי שהמשוואה המוסרית בסיפור הזה, הוא בחלקו פונקציה של אחת מצב ביטחונית. אין מנוס מזה.
וואלה, זה
שאלה
משקטית, כאילו, אתה יכול להגיד שזה אותו דבר. זה גם,
זה
פונקציה של גם, וגם, זה גם של
המוסרית
וגם של הביטחונית.
תלוי מה היו שם השיקולים. בחלק זה נכון, תלוי מה יהיו השיקולים. זאת אומרת, מדוע מי שרצה לפנות רצה לפנות, ומי שלא רצה לפנות לא רצה לפנות. זאת אומרת, אני צריך שבשני הצדדים, או בשני הצדדים היו כאלו שהפכו את זה רק לביא לשם ביטחוני. היו כאלו שהפכו את זה שם לא ביטחוני. בשני הצדדים. נכון.
הרב, אתה מציג בעצם מציאות, אתה אומר שאסור, אם אני חושב שמשהו לגיטימי, אסור להרביץ לשני כדי להראות לו שאני צודק. אבל בעצם מה שיוצא זה לא תוצאה.
אתה צודק, אתה בהחלט צודק.
אבל המציאות שאתה מציג היא לא הרבה יותר טובה. כאילו אסור להרביץ כדי להגיע להגה, אבל מי שתופס את ההגה ראשון אז הוא תופס.
לא, השקלים זה לא קשור, זה קשור מה שהביונים בהמשך. אבל יש כללים מנוהג.
כל דנים כבר זה גם כלל. הלכה
מציגה
זה גם
כלל. במקרים שלנו, לא מקרים שלטוני.
לא? מקרים המוניים.
נכון.
השאלה מה
אם
עדיין, עצם, עדיין עוגד אותך, כמו נגיד מי שחושב
ש...
מה אם עצם עדיין עוגד אותך, מי שנגיד חושב שבאמת העולם יעשה יותר טוב אם כל היהודים ישמדו? עצם עדיין עוגד אותך, אז אתה לא... תגיד, אני מחבר אותו כאדם שרוצה לעשות טוב לעולם, אבל עצם הטוב
שלו... שוב, באמת, יש, אני אומר ככה, יש כלי יסוד מוסרים בסיסיים. אם אתה שואל אותי, יש מושג של מוסר טבעי. ודברים מהסוג הזה, הם פשוט מביאים את המוסר הטבעי. איך מביאים את המוסר הטבעי? מה שאדם, מה שרוב ובא שהאנושות מרגישה כמוסר הטבעי. אם לא תלך למסור טבעי, יש דרכים אחרים. יש אמת, עולם שלהם, ואמת, יש עולם שלהם שתורות מוסר למיניהם, איך מחליטים מה זה מוסרי, איך מגיעים ידי אמת, אמות מוסריות, יש כל מיני תיאוריות, אמת, החל כמור מציווי אלוקי, ועבור דרך סוגים שמי ניסן ילך לא תעשה לחברך, אמת, אם זה בחזל, אם זה להבדיל בקאנט, אם זה בכל מיני פילוסופים אחרים שהציעו כל מיני דרכים. אבל יש בסופו של דבר ניסיונות, יש אגדות מוסריות שהן מעבר לאידיאולוגיה זו או אחרת.
משהו אובייקטיבי כאילו,
שזה
מוסר?
אני רוצה לפתוח פה כרגע קורס מבוא למוסר, אבל שאותי יהדות מאמינה במוסר טבעי ברמה זו או אחרת. כן?
אם יש נגיד סתם, כאילו... עכשיו, פה. יש חלק מהדברים שהזכרו כאן, או היה התנגדות, או התנגדות שעברת הגבולות, אבל לא נראה לי זה דווקא קשה לסיפור כאן, כי הוא לא רוצה להסיק משהו בזה שהוא מספיד אותו, הוא ביצע אותו שלא לצורך.
נכון, אני צודק, זה גלש פה, אבל אני חושב שזה... בתור הכנסת אורחים, אז צריך לתת להוריח לא קוגיות, גם להתבטא. כן.
סתם דוגמה, כאילו, נגיד יש אישה בניתוח ויש שני רופאים מנתחים. ורופאים מנתח אחד חושב שאפשר להציל אותה אם נעקר אותה, למשל, והשני חושב שזה לא נכון, שזאת לא השיטה. אז האם נגיד שהראשון שתופס את האיזמל...
אולי שלא,
משהו יש כאילו... נגיד שאחד הרופאים פשוט ירביץ לו כדי שהוא לא יעקר אותה.
סליחה שמה, אני לא מבין את השאלה. יש כללים, זה יכול להיות ראש המחלקה, יכול להיות בית החולים, יכול להיות הרופא האישי שלה, המשפחה, יש אומרת, יכול להיות הרב שהולכים אליו לשאול אותו, יש כלים אדומה אלו. אני שאלתי, אומרת, אחי רצח רבין, אומרת, היא כמובן מהישיבה פה שיהיה לי איזה דיבור קצר, אומרת, סתם שאתם מפגשים עבדו כבר. כן, זה בעיה, אז בין היתר הוא אמר, אז... כמו שאני כפה שאני מצטט אותו, הוא אמר משהו כמו, בעצם לחצנו עליו חזק על השאלה, אמא שלי מדע אחלה, לחצנו עליו חזק על השאלה, האם ברור לגמרי שכל הגנרלים פה אחד, האם בעצם הוא בעל יוצאה שלמה גם במחיר שזה נגד קונסנזוס של חושה של ביטחוני, או לא, נכון, האם אתה בתור רב מנסה לקבוע קביעות ביטחוניות, זה בעייתי, או אתה טוען שאת ישראל זה גם, ישראל שלמה שווה גם מלחמה. כי אם אתה טוען שאין מלחמה, אז מי אתה בתור רב? מי הפך אותך למומחה שתחליט? ואם לעומת זאת, אתה מקבל, אם גנרלים יגידו שאין... זאת אומרת, שעדיף מבחינת ביטחונית להחזיר, האם אתה אומר, אתה לא מחזיר גם בכלל מלחמה. הרב מלובביץ' אמר את זה פחות או יותר. לא. הוא לא רצה להסכים עם העמדה הזאת, הוא לא רצה לדחות אותה, אבל... אז הוא אמר משהו כזה, הוא אמר, היות, יש מחלוקת בין הגנרלים, אז בינתיים, שמה תעשה? היות שיש מחלוקת בין, אני לא יודע מה לעשות. אז נביא איך דעות ישראל בינתיים. במחירות, כזה שבע עתיים זה כזה.
רק הוא רואה שני אידיאנים בו זמנית.
לא, הוא בעצם אמר, אם כולה גנרלים יגידו ככה, אני ישר קו איתם, אבל הם מחלוקים, אז אני בינתיים שואל את זה. אמרתי, ריבונו של עולם, אם יהיה בבית חולים ויכוח, האם מנתח או לא לנתח. זה בדיוק מה שיש למה שלי בו אז. האם יהיה ויכוח מנתח או לא לנתח. הופיע אחד מה שחייבים לנתח, שאני אומר לך לנתח. אז אתה תגיד שבא תעשה עדיף? יש ודאי שלא.
ואז ישראל גנרלי לא חשבו לישראל השלמה.
לא, 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 הוא דיבר על זה. אתה לא תגיד, בבית חולים שבא תעשה עדיף. אתה תגיד, או שמנהל מחלקה יחליט, או שיעשו התייעצות, או שמשפחה תחליט, אתה תגיד שבא תעשה עדיף. כאילו, זה מעשים בכל יום, שבתי חולים יש שאלה אם כן אתה יכול לנתח, אף אחד לא אומר, אז נהיה פסיביים. אלא, בואי ואומרים, יש דרכים, כששני רופאים חלוקים בדעתם, איך פותרים את הבעיות האלו? יש גם דרכים בהלכה, מה עושים כשיש סנהדרין חלוק בדעתו? ויש, גם הסנהדרין לא אומרים בדבר כזה, ויש גם מה קורה בחינה פוליטית בהלכה, את המלגות שונות. זה לא המצאה של ימינו. גם בגלות היו כל מיני ויכוחים, אומרת, מה קהילה עושה מול איומים למיניהם. זאת אומרת, זה לא המצאה רק של ימי.
כאילו, נגיד שהרופא אחד חושב שמה שהרופא השני הולך לעשות, ולפי הכללים, אחד משהרופא השני צודק. אם הרופא השני מרגיש שמה שהרופא השני הולך לעשות, זה משהו שנגיד הוא הולך להרוג אותה, הוא לא יודע, הוא חושב שהוא לא יודע, הוא בטוח שהוא צודק, הוא יהיר כלשהו. הוא רופא שחושב שהוא יודע יותר טוב מהרופא השני.
אז אני חושב שאסור לעשות את זה בגלל שהשני חושב בדיוק ההפך. תאר לך מה יהיה בתי חולים, כל אחד מקווה סכינים כזה, והם מנתחים. אני חושב שאסור לעשות את זה. זה א', שנית, זו על זה גמרא זה מדברת. אני חושב שזה סוף של הגמרא. לא מדברת, האם שני רופאים יכולים לאכול בקפיטריה צהריים ביחד או לא. היא לא מדברת בחדר ניתוח, הם יכולים שם לצעוק אחד על השני ולהתווכח אחד על השני. מה שהגמרא פה מדברת, הם אחרי זה יכולים לאכול ביחד ארוחת צהריים, או אחרי זה לסרט ביחד. זה מה שמדובר פה. וזה אומר, עכשיו, מה שיכולים מופיעים, צריך להיות נכון גם גם בחילוקי דעות פוליטיים. זה טוב בדיוק. אתם צריכים, אומרת, האמת, אני אומר...
אבל הרב, כל הדיון כאילו עבר לשאלה מוסרית. כל הזמן מעלים את זה לרמה המוסרית.
מה?
לדעתי הבעייתיות אולי בדיון הפוליטי היום בישראל, שמעלים את הכל לשאלה מוסרית. ולכן מה ש... אם מישהו לא מסכים איתי, הוא לא מוסרי. ולכן יש לי לגיטימציה לעשות דברים נוראים. איך עושים דבר כזה?
אני מסכים לניתוח שלך, אבל שצריך להכיר בזה שהמוסר לא אומרת... אבל שגם המוסר יש מחלוקות.
התורה אומרת את זה, זה המוסר.
טוב, זה צריך להגיד שגם בתורה יש יותר מדעה אחת. אני מסכים, שמי שיש לך דעה אחת וזה וזה, אז אתה מתאר היטב את הדינמיקה. אני מסכים מהתיאור שלך. אבל אני גם חושב שמת... שצריך... מה?
זה מה שאני מנסה לחתור כל
הזמן.
איך מתמודדים במציאות כזאת? מה הרב אומר? אין מה לעשות, צריך
להוריד
את זה בחזרה לרמה של
התחת? לא, אני שואל, מה אם אדם יעשה בשוגג פעולות שאתה חושב שהן לא מוסריות? תלוי באיזה רמת שגגה, תלוי באיזה רמת...
ברור, אבל שבדיון היום זה לא, אף אחד לא מאמין שמישהו פה שוגג.
צריך לא, אני רוצה להגיד לך גם, זה גם, זאת אומרת, אני, מה זה כאלה, אני אומר... שאלת ה... שאלת ה... איך קוראים לזה? האיזו השלמה, הוויכוח לא מוסרי, דתי. לא, לא, זה הבחנה חשובה. מה?
מה ההבחנה הזאת
בדיוק? מוסר זה מה שאדם לא צריך לעשות השני בגלל היותו אדם. מחויבותך לחבר כאדם, ואהבת לך כמוך. יש גם סביבת יכולת להיות מוסרי. אבל גם בסביבת מוסר, זה פחות יותר תתייחס לזולת. אז בכלל גם לא יחס השאלה אם זה בגלל שזה מעיד עליך, או האם זה טובתו או טובתך, אבל מוסר זה אדם מול אדם.
ממש יחס.
לעומת זאת, שאת דתית זה דם מול אלוקים. עכשיו, אני חושב שזה יוצא משוואות שלו בנקודה הזאת, כי אני אומר זה כך, אני חושב שמגוון הדעות הלגיטימיות, שאנחנו מכירים שכלגיטימיים, במרחב הדתי הוא יותר רחב. מכירים רציונליסטים ומיסטיקנים ובעלי עמדות וחסידות וליטאים ואני לא יודע מה ומכירים איזה לגיטימיות. למה? תסביר לך גם למה. כי תחום הדתי הוא ניסיון וניהול מערכות יחסים. לעומת זאת מערכות יחסים מתקיימים בהרבה צורות. אז אני יכול להיות חבר שלך בצורות שונות ואני יכול להיות איתך במערכת יחסים א' ואיתו מחסים ב' ואיתה מחסים ג' וכן הלאה. והעולם הדתי הוא בסופו של דבר ביטוי מערכות יחסים עד כמה שאני מבין אותו. למעט נגיד רק חילול השם, אבל בגדול ביטוי מערכות יחסים. מערכות יחסים באים מדי ביטוי בבית צבעים ובבית טעמים. לעומת זאת המוסר לא מושלט במערכות יחסים, הוא מושלט איזה כבוד הדדי, זה שהוא אומרת אוטונומיה לזולת. מה קצת סביבך אם הקדוש הוא לא מבוסס על זה? למה? הוא ודאי אוטונומי, ואיזשהו כלומר, אתה ודאי לא אוטונומי. מוסר בנוי על אוטונומיה של כל אחד כפי השני, והצורך לכבד ולהוקיע ולהעריך את האוטונומיה של השני. ומצרים דתית היא לא בנויה על זה. היא בנויה על... היא בנויה כמו מעט על ביטויים ומערכות יחסים. ואילו, אני חושב שאנחנו מקבלים שאנחנו משונה. אז לכן, עכשיו, אני מסכים איתך... שזה חלק מהוויכוח. מי שבעד, זאת אומרת, מי שפחות או יותר אומר שדבר מערכות יחסים, אז ארץ ישראל היא איזה כלי שעוזר ביטוי מערכת יחסים. אז הוא מקבל שיש גם כלים אחרים בדרכים אחרים, בדרכים אחרות. לעומת זאת, אני חושב שזו השלמה, באופן הכי בסיסי, הם לא רוצים מערכת יחסים. זה לא המצאי שאני במערכת יחסים שלי. זה כביטוי לכבוד שמיים. ואז זה באמת בעיה מבחינתם של חילול השם. ומבחינתם, זאת אומרת, אלו שהם המחנה הדתי שמוכן באמת להתפשר, אלא אם כן זה נציגה טקטית, אז בסופו של דבר מאמין שהארץ הוא אמצעי, אמצעי למה? לבטא מערכת יחסים. אז זכינו אותם בכל להכיר בלגיטימיות גם יש לו תחליפים, הוא גם יכול להקים בלגיטימיות של דעות אחרות. כי מערכות יחסים הם מרובעים, המרובעות. לעומת זאת, מי שעושה שלמה, באיזשהו מקום, הארץ היא ביטוי לכבוד שמיים, להוד והדר. ואז הפגיעה בארץ היא לא ביטוי מערכת יחסים א', אני אשתים אותה עם מערכת יחסים ב', ואם אתה תגיד לי, יש לי תפיסה אחרת, כי יש לי מערכת יחסים אחרת, אני בסדר, יש הרבה מערכות יחסים. אלא זה בעצם לפגוע בביטוי של כבודו של מקום. אז אחי לא השם, אז זה... אז לכן אתה באיזשהו מקום אתה צודק. אבל אני לא מגדיר זה כמוסר. אני אומר את זה כביקוח דתי.
גם בחילול השם?
אני אומר, ביקוח דתי. זאת אומרת, שהביקוח הדתי פה, חלק מהביקוח הדתי, האם זה ביטוי מערכות יחסים, זה ביטוי לכבוד שמיים. ומה שאני פעם קיניתי פה בקודם אחרים, תשובה לעומת גאולה. אבל בכל מקרה, זה לא שם מוסרי. לכן אני עושה הבחנה שלי קודם בין הביקוח הזה לבין חלק מהדוגמאות האחרות שעלו פה. אבל אני כן מסכים איתך שתפיסתך את משמעות הארץ ודאי משפיע על הפתיחות שלך, כי כפי שמעתי קודם. טוב, זה עכשיו אני לא משפט סיום לגבי הגמרא פה, וזה שבא בא בלי נדר. כפי שראיתם מעוצמת הדיון הגלוי והוויכוח הנסתר, השאלות האלו הם בנפשה של חברה ובנפשה של אנשים, וכמו שזה ככה היום אני מאמין שגם אז. אז נכון שצריך להיזהר לא לקרוא את הגמרות שם רק לאור הניסיון שלנו בין ימינו, אבל בסופו של דבר המציאות של ויכוח על הארץ מול גורם חיצוני ואסכולות שמתועדות פה בהמשך הסוגיות, אסכולות לכאן ולכאן, זה יוצר מציאות מאוד מקבילה. עכשיו, המצב שם זה הרבה יותר גרוע משהו בימינו, ברוך השם. ברוך השם בשבילנו. ברוך השם בשבילהם. אז המציאות, תראו את עוצמת הוויכוח בחברה שלנו, תראו את גילויי, בוא נאמר ככה, הגמרא עומד בשבת, וחבל ירושלים משהו בשביזו בתלמידי חכמים. אני רואה מה, גם במקומותינו היו דומי עולם. שבמסגרת הוויכוח על הארץ, זה שתאמה, ביזו מלך רמים. הייתה פה איזו תושבת חכמה ביישוב, שפעם את השרת יסה המיטר. זה בדיוק מה שחזה התכוונו, כשאמרו לו, לא חווה ראשם, שבשביזו בתמידי חכמים. אז עוצמת, אם קצת ראיתם את העוצמות שבו בחצי השני, תבינו מה שקורה שם, בברקמצו ובברקמצו מצד אחד, ותבינו כמה בסופו של דבר חז"ל טוענים בדווקא בגלל המות, אחרי שמכירים קצת את עומק המוצות האלה, צריך להבין את התביעה של חז"ל מאיתנו. כשהנציב אומר שאדם מוצא את חברו שהוא צדוקי וכדומה, זה בדיוק מה שאתם הצעתם בו פחות או יותר. כשנגיד כן, זה בדיוק מה שהוא מתאר, ששפיכות דמים בהוראת היתר. עכשיו, לא הרבה אנשים היום חשודים על זה, השפיכות דמים. כי אין הרבה רוצחים שרוצחו מישהו רצח פוליטי. אבל רגע, מדמים כפי חבר ברבים. זה כבר, לא הייתי אומר, בכזה ביטחון עצמי שאין הרבה כאלו, כי אתה עושה חשבון, אם אני אעשה לו פשלות בכנסת, והוא יצא מגוחך, ואני אתקוף אותו מתקפה אישית, אז זה יקדם את האינטרס שלי. היי בינתיים רמסתי מישהו במה האישית, אז מי זה חשוב? זה בשביל מטרה גדולה יותר. אז זה מה שממש עושה לוגית. שירושלים, וזה מה שהנציב אומר, הם מחריבי ירושלים משם שמיים. זה ביטוי שמשתמש בו. אפשר להחריב ירושלים משם שמיים בדיוק בנסיבות האלו. שאתה... וזה מה שמסיב לומר בהגדת הזאת. שוויכוח לגיטימי, כשהוא גולש לוויכוח שמבין פתיחה בו ברבים, עם כל השיקולים שאתם העליתם פה להבנת העניין, מקבל את זה בצורה שבו אני מבין לליבו של השני, וכל הנסיבות האלה שיכולות להיות שם. והפכה, בחזב אומרים, זה לא מעניין אף אחד. עם כל ההבנה על עמדו, וזה זה לא מעניין אף אחד. אמת, עדיין מרת, לא כזה ירושם לחבר. זה מה שאתה אומר, מחבר ירושם של שמיים. אז הוא אומר, חמוסית הם טובים יותר. כי הם כוונותיהם מצויות. אבל עדיין, הם מחבר ירושלים. טוב, זו נקודה אחת, אני חושב שהיא כבר הייתה טריוויאלית, אבל בסדר, מרת, פעם בה נמשיך, מרת, יש נקודה אחרת שהיא באה מזווית אחרת. פעם בה מרת, יש פה נקודה אחת שקשורה מהערב במסגרת הסיפור, נקודה שנייה, באמת, פשוט אחרת אם תצאו לה, או זווית נוספת לסיפור, ואז נדבר על שאדם מפחד תמיד, ואני חושב שהוויכוח הזה שהערב יחזור עצמו גם שם, אבל בסדר. טוב, בסדר, בלילה טוב.